ברוכים הבאים. אתם מאזינים לביוטכנולוגיה בקיצור, ואנחנו מיד מתחילים. אז אנחנו כאן כדי לספר לכם היום על מחקר גנטי ולאן הוא הולך בעתיד הקרוב ואולי בעתיד הרחוק. נמצא איתי היום פרופסור רן אלקון, ברוך הבא.
תודה רבה.
אז אני אשמח אם תציג את עצמך ותספר קצת על המחקר שלך ולמה בעצם רפואה גנומית.
אוקיי, אז המעבדה שלי נמצאת באוניברסיטת תל אביב, בפקולטה לרפואה, בחוג לגנטיקה של האדם, והמעבדה שלי יוצאת דופן במובן זה שהיא מעבדה ביו-אינפורמטית. כלומר, האנליזות שאנחנו מבצעים הן אנליזות חישוביות, בניגוד למרבית המעבדות בפקולטה שהן מעבדות רטובות. והאפשרות לבצע מחקרים חישוביים בגנטיקה וברפואה בכלל, זה אפשרות חדשה, תחום חדש יחסית, ביו-אינפורמטיקה, תחום בין 20 שנה, במדע זה נחשב חדש. המעבדה שלי מנסה להפעיל שיטות חישוביות, בניסיון להבין את הבסיס הגנטי של מחלות.
אוקיי, אז אתה אומר שהחידוש הגדול פה הוא בעצם השימוש בהייטק, במחשבים ובמידול שהם מאפשרים לנו בעצם. אז בוא תספר לי קצת על זה, איך נראה המחקר הגנטי לפני שמחשבים נכנסו לתמונה?
אני רוצה לחדד. הבדל בין ביולוגיה חישובית, אלגוריתמית, שזה תחום מסורתי שקיים עשרות שנים, לבין ביו-אינפורמטיקה. וההבדל הוא לא כל כך בשימוש בשיטות חישוביות, אלא במהפכה שיש דאטה. האינפורמטיקה, לא החישוביות אלא האינפורמטיקה, וזה ההבדל הגדול שקרה לפני 20 שנה, שבאופן מסורתי, ביולוגיה, רפואה, היו מדעים שהם היו עניים במידע. להבדיל מפיזיקה, שהיה דוגמה קלאסית של תחום שהוא עתיר מידע, תצפיות אסטרונומיות בלילה אחד, אספו יותר מידע מאשר רפואה אספה ב-100 שנים. אבל לפני 20 שנה, התחיל המהפך שרפואה וביולוגיה הפכו להיות תחומי מדע עתירי דאטה.
זאת אומרת שברגע שהתאפשר לנו בעצם לאסוף המון המון מידע מסוגים שונים של אנשים ומהרבה אנשים שונים, התחלנו בעצם לנסות לנתח אותו ולראות מה...
עלה הצורך בתחום מדעי חדש של, בגדול, כותרת של דאטה מיינינג, של הפקת ידע מתוך נתונים, ובתחום של ביולוגיה וגנטיקה זה הביו-אינפורמטיקה.
אז איפה בעצם היה הקאט-אוף הזה? מה גרם לזה שפתאום עכשיו יש לנו המון מידע, ומה היה פעם לפני כן?
דבר ראשון, פרויקט הגנום האנושי. זה כמובן שיפור טכנולוגי, שלפני דרך אגב 20 שנה שהסתיים הפרויקט של הריצוף של הגנום האנושי, זה היה אחד הפרויקטים המדעיים הגדולים ביותר, של מיליארדי דולרים ולמעלה מ-10 שנים. היום לרצף גנום אנושי זה מעמד של כמה ימים במאות ספורות של דולרים. וזה, הכמות המידע שיש בגנום אנושי הוא עצום, וכשעושים את הריצוף הזה על אלפי, מאות אלפי, מיליוני בני אדם, נוצרת מסה קריטית שאין מה לעשות איתה מלבד שיטות חישוביות.
אז בעצם אלה מחקרי הג'יואס, למשל, שבהם אנחנו לוקחים עשרות אלפי אנשים ומנתחים את המידע שאנחנו אוספים מהם, כדי ללמוד על כלל האוכלוסייה באופן כללי.
נכון. כדאי להיות מודע גם מצד אחד לחוזק הגדול של מחקרי הג'יואס, מצד שני למגבלה שלהם. בעיקרון, מחקרי הג'יבס הם המחקרים הראשונים שניסו להבין תעלומה מאוד גדולה, שהבטאה את המוטיבציה לפרויקט הגנום האנושי. אני נוהג להגיד לסטודנטים שלי, שפרויקט הגנום האנושי לא ריצף את הגנום של איינשטיין. אין בו שום עניין מיוחד בגנום הזה, דרך אגב הוא לא גנום של אף בן אדם. כולנו, אנחנו יצורים שנושאים שני עותקים מכל כרומוזום, והגנום האנושי זה שם של איזשהו רצף ייחוס של עותק אחד של כרומוזום.
כלומר, רצף הקונצנזוס כזה שפחות יותר נמצא בכולם.
בדיוק. והיישום הפרקטי שלו זה שברגע שיש לנו איזשהו רצף ייחוס כזה, קל יחסית לקבוע את השוני של כל אחד מאיתנו יחסית לרפרנס הזה. ואז בהינתן זה שהושלם פרויקט הריצוף האנושי, קל היה לקבוע על עשרות אלפי אנשים, מאות אלפי אנשים, מה השוני של כל אדם יחסית לרפרנס. ואז באה השאלה הרפואית הגדולה, איזה שינויים גנטיים גורמים למועדות, לפרדיספוזיציה, למחלות מורכבות? כי עד פרויקט הגנום האנושי ומחקרי הג'יבס, במשך עשרות שנים הגנטיקה הרפואית, הגנטיקה בכלל, התמקדה במחלות קלאסיות גנטיות. הם המחלות דרך אגב שהיום ביישום הקליני של הולכים לבתי חולים ויש גנטיקאים קליניים, עדיין 99% אם לא 100% מהעיסוק שלהם בקליניקה, הם במחלות הגנטיות הקלאסיות. שאומרים היום מחלה גנטית, מתכוונים לאותה מחלות ילדות קשות בדרך כלל, שנגרמות ממוטציה אחת יחידה. נקראות מחלות מונוגניות.
בדיוק, והמחלות המנדליאניות האלה, כמו שציינתי בפרק המבוא, אלה המחלות הנדירות יותר אפילו.
בוודאי, הן מחלות נדירות בהגדרה. האבולוציה דואגת לזה שהן תהיינה מחלות נדירות, משום שהן מחלות מאוד מאוד קשות, שמשפיעות בדרך כלל בגיל מאוד מוקדם. לכן בהגדרה, מחלה קשה שמשפיעה בגיל מוקדם היא נדירה. יש כנגדם סלקציה שלילית. אבל פרויקט הגנום האנושי ומחקרי הג'יבאס מנסים להבין למה בן אדם א', שהוא אדם בריא לחלוטין, בגיל 80 יחלה באלצהיימר. למה בן אדם ב', שיגיע לגיל 80, יחטוף פרקינסון וכו'. הגנטיקה של המחלות האלה היא גנטיקה הרבה 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 יותר מורכבת, ובאופן מעשי לא היה ידוע כמעט כלום על הבסיס הגנטי של המחלות המורכבות האלה, חוץ מהעובדה שיש תרומה חשובה לגנטיקה. מבלי להבין כלום על הפקטורים הגנטיים, במשך אלפי שנים, עוד אולי מיוון העתיקה, אפילו אצל דוד המלך, היה ברור ששיגעון זה משהו תורשתי.
אוקיי, מעניין. זה משהו שאנחנו רואים היום גם בסרטי פנטזיה למשל, אבל באופן כללי, איך אנחנו מבדילים עם ככה בין הגורמים הסביבתיים לבין הגורמים הגנטיים של מחלות כמו סוכרת או אלצהיימר או פרקינסון למשל?
יש שיטות שונות, א', זה אתגר גדול, אבל יש שיטות למשל מחקרי תאומים. זה הדרך הטובה ביותר שהטבע נתן לנו, אי אפשר. בעכברים זה הרבה יותר קל, אבל בבני אדם היכולת שלנו להבדיל, ולחמת את התרומה הגנטית והסביבתית היא מוגבלת, כי כמובן הניסויים בבני אדם מוגבלים, אבל תאומים זהים לעומת תאומים לא זהים, זה ניסוי שהטבע נתן לנו, ואפשר לראות תחלואה משותפת או הבדלים בשיעור תחלואה משותפת בין תאומים זהים לתאומים לא זהים, וככל שהמרכיב הגנטי יותר דומיננטי, התחלואה המשותפת של תאומים זהים תהיה הרבה יותר גבוהה מהתחלואה המשותפת של תאומים לא זהים. כך אפשר לחמת, דרך אגב זה מדד מעניין שנקרא תורשתיות, ואפשר לחמת את התרומה הגנטית של המחלות המורכבות על סקאלה שבין 0 ל-100%.
השאלה היא אז, כמה כוח זה בעצם נותן לנו כשאנחנו באים לטפל במחלות כאלה? לצורך העניין אפשר לומר לאנשים לאכול בריא יותר או להתאמן או לא לצורך סוכר בכמות מופרזת, אבל איך אתה נותן לפן הגנטי את המקום שלו כשאתה בא לטפל בבני אדם?
אנחנו עוד רחוקים היום להשתמש בידע הגנטי כדי לשפר טיפול. אבל צריך לקחת את הפרספקטיבה, לפני 20 שנה כמעט לא היה ידוע כלום על פקטורים גנטיים שמשפיעים על מחלות מורכבות כמו סרטן שד, סוכרת, סכיזופרניה וכולי. שוב, כדאי גם בסרטן שד או במחלות המורכבות האלה להבדיל בין דפוסים שהם משפחתיים. והם גם המקרים הנדירים, גם סרטן שד, יש לו צורה נדירה שנובעת ממוטציות מאוד מאוד חזקות בגנים כמו BRCA1, BRCA2, שיש להם פופולריות פה בארץ בגלל השכיחות היחסית כבר באשכנזים. אבל בדיון שלנו על הבסיס הגנטי של מחלות מורכבות, אני לא מדבר על התצורות, גם הן נדירות, אלא מדבר על התצורות השכיחות באוכלוסייה, ועד לפני 20 שנה עד למחקרי הג'יבאס לא היה ידוע כמעט כלום על הפקטורים הגנטיים, האתגר העיקרי ב-20 שנה של האחרונות במחקר הגנטי, היה לחשוף את הפקטורים הגנטיים, והיום אנחנו יודעים הרבה יותר. לא מספיק עדיין בשביל לשפר את הטיפול, אבל מספיק בשביל לרחוש שיש לנו הבנה מולקולרית טובה על מה שקורה בתא בבסיס התהליך הפתוגני. אז התקדמות עצומה ב-20 שנה, אבל זה עוד לא מתורגם ממש ברוב המחלות לטיפול יותר טוב, פרט למקרים או מחלות חלוציות, למשל בסרטן. בסרטן צריך לשים לב, זה גנטיקה אחרת, כי הטיפול של הסרטן מותאם לפרופיל הגנטי של הגידול. כשאומרים גנטיקה, מחלות גנטיות והבסיס גנטי של מחלות, זה מה שקיבלנו בתורשה, מאבא והאימא שלנו. לגבי הגנטיקה של סרטן והתרומה של מחקר של גנומיקה רפואית, כאן אנחנו מנסים לאפיין את המוטציות שהצטברו בגנום של הגידול הסרטני.
ודווקא במחלות האלה אנחנו מקבלים טיפולים שהם באמת מדע בדיוני ברמה של להוציא תאים ממטופל, תאי מערכת החיסון, להנדס אותם ולהכניס אותם חזרה ככה שפשוט יהרסו את הסרטן כולו.
זה נכון.
אבל עם זאת, החלום הזה של רפואה מותאמת אישית, אתה אומר, לא בדיוק הגיע לאן שהיינו רוצים אולי לקוות.
החלום של הרפואה המותאמת אישית הולך בצורה צמודה עם החלום של רפואה מונעת. כי ברור לכולם, לא צריך להיות רופא מוצלח, שהרפואה הטובה ביותר היא רפואה שתצליח למנוע מחלה. וזה החזון הגדול של רפואה מותאמת אישית. אם נבין את הגורמים הגנטיים שגורמים לסיכון מוגבר, ושים לב שבמחלות, בניגוד למחלות המנדליאניות, שמחלות דטרמיניסטיות, העובר נושא את המוטציות, העובר יחולה. זה ממש דטרמיניסטי, בוודאות. מספיק בשביל ודאות, בשביל לעשות הפלה, להפסיק את ההיריון. כשמדברים על הבסיס הגנטי של מחלות מורכבות, זה כבר שיקולים אחרים לגמרי. זה שיקולים לא דטרמיניסטיים, לא נוכל להגיד, האדם הזה בוודאות יחלה בפרקינסון, האדם הזה בוודאות יחלה באלצהיימר, משום שגנטיקה זה לא כל הסיפור.
אז בעצם כאן גם נכנס עניין כוח המחשוב והסטטיסטיקה שאנחנו משתמשים בה כדי לנתח את ההסתברות או הסיכון המוגבר או מופחת למחלה מסוימת.
נכון. החזון הוא שכל בן אדם נוכל לקבוע לו את הפרופיל הגנטי, ומתוך הפרופיל הגנטי ומתוך הידע שנצבר נוכל לחשב סיכון שכל אחד מאיתנו, דרך אגב ברגע לידתנו, מי יש לו סיכון מוגבר לאלצהיימר, מי יש לו סיכון מוגבר למחלות לב, מי יש לו סיכון מוגבר לסוכרת, ובהתאם לזה להתאים או להמליץ טיפולים מונעים.
אוקיי, מעניין. אז בעצם העתיד הקרוב, אתה רוצה להגיד, של השיטות האלה, זה לא רק איסוף המידע שאנחנו יכולים לעשות כבר היום, אפילו על ידי חברות פרטיות, למשל, שמציעות שירותים כאלה, אלא ממש במעמד ההיריון או הלידה, ומשם התאמת מין אורח חיים ספציפי לבן אדם שנולד.
כן, נכון. יש לזה שני יישומים, וחלק מהמחלות, היישום הקליני יהיה מוקדם מאשר מחלות אחרות. תן דוגמה לשתי קצוות של מחלות בספקטרום. מצד אחד סרטן שד, שיש מה לעשות עם המידע הגנטי כבר היום, לעומת אפס כמעט מידע שהיה לפני 20 שנה, מצד אחד של הסקאלה, מצד שני סכיזופרניה. כן, יש היום לאישה תועלת רבה בלדעת מה הסיכון הגנטי שלה לפתח סרטן שד. משום שיש ברמה הארצית מדיניות סקר למניעת או לגילוי מוקדם של סרטן שד.
ואפילו טיפול שיכול להתאים.
אפילו טיפול, אבל אני מדבר על מניעה יותר טוב מטיפול. והמטרה היא של הסקר הארצי זה ממוגרפיה. והמטרה של הממוגרפיה היא בדיוק של גילוי מוקדם כמניעה. עוד לפני שמתחילים בהקרנות וכו'. טיפול מוקדם, מניעה. ומה המדיניות היום? בארץ ודרך אגב בכל העולם המפותח. כל אישה מגיעה לגיל 50 או 40, משתנה ממדינה למדינה, בארץ 50, ומומלץ לעשות ממוגרפיה אחת לשנתיים. זה מה שנקרא גישה אחידה לכל אנשים. אנחנו על סמך ממצאי הג'יבס של סרטן שד שהצטברו ב-20 שנה האחרונות, ב-15 שנה האחרונות, רק מתוך הפרופיל הגנטי. נמצאו כמה מאות וריאנטים גנטיים, שכל אחד מהם יש לו אפקט מינורי שבמינורי על הסיכון לחלות בסרטן שד. אבל אם אנחנו מחשבים את הסיכון המצטבר, וזה החזון, לחשב לכל מחלה את הסיכון המצטבר, אנחנו מצליחים להפריד בין נשים שרק בתרומה הגנטית יש להם הבדל של פי 16 בסיכון לחלות בסרטן שד. היום שתי אנשים האלה שבקצות הסקאלה, קופת חולים מציעה לשתיהן אותה מדיניות, לעשות ממוגרפיה, החל מגיל 50, אחת לשנתיים.
אבל על פי הפרופיל הגנטי הזה, שנוכל לקרוא לכל אישה ספציפית כזו, נוכל להתאים גם טיפול, או שוב, שינויים באורך החיים שיתאימו יותר למה שקורה בה.
שינויים למניעת סרטן שד קשה לחשוב, שוב, אבל יש גם טיפולים הורמונליים שכדאי שנשים עם סיכון מוגבר לא יעברו, אבל בהחלט, התחלת ממוגרפיה, אישה שיש לה סיכון פי 16 לחלות בסרטן שד, לא חכם במיוחד, שתתחיל ממוגרפיה בגיל 50, וזה מידע שקיים כבר היום.
מעניין. אז לגבי העתיד הקצת רחוק יותר, אתה חושב, אוקיי, בוא נתחיל מהשלב הזה. האם אתה חושב שלמדינה, אם ככה, יש אינטרס לממן בדיקות סקר כאלה, גנטיות, רחבות, לכולם?
זה מאוד מעניין. יש מדינות עם חזון, בסקנדינביה ובבריטניה, שמה שהם עשו, למשל בבריטניה, לפני 10 שנים, התחילו לגייס 500,000 איש, זה מדגם אדיר. במונחים שלנו של ביג דאטה, אנחנו כבר לא כל כך מתלהבים, והתרגלנו למספרים כל כך גדולים, אבל מדגם רפואי של 500,000 איש.
זה מדהים.
זה מדהים. ודבר ראשון, גייסו אותם כבר לפני יותר מ-15 שנה, והתחילו לעקוב אחריהם ולאסוף מידע רפואי, ולתעד אותו בצורה מחשובית אלקטרונית. ומצד שני, עשו פרופיל גנטי של כל אחד מהאנשים המשתתפים, וזה מה שנקרא ה-UK Biobank. וזה אחד ממקורות המידע העשירים ביותר שיש לנו היום במחקר הגנטי, משום שזה קר נרחב למבחנים של אסוציאציה, בין פרופיל גנטי לבין מחלות.
או כל פנוטיפ אחר אפילו.
או כל פנוטיפ אחר, נכון, גובה, לחץ דם, בהחלט. והמדינות הסקנדינביות התחילו לעשות את הדבר הזה לכל האזרחים.
מעניין.
ולכן, יהיה פה פאזה ראשונה מאוד מאוד מעניינת. שאלת אם מומלץ. כן מומלץ, אבל יהיה פאזה ראשונה שתיקח להערכתי 10 שנים, שכל המדינה תיקח חלק בניסוי רפואי. כל אזרח, כל אדם, יהיה לו את הפרופיל הגנטי מצד אחד, מצד שני, יהיה מעקב רפואי שבכל מקרה מתבצע בקופות החולים, מה שהתבסף זה הרובד הגנטי, ויהיה פאזה של 10 שנים, כי צריך לצבור מספיק חולים, ואז נבין יותר את האסוציאציות, כי יש נקודה שהיא קצת עדינה, וחשוב לה להיות מודע אליה. דיברנו על המהפכה הגדולה והפוטנציאל הגדול של מחקרי הג'יבאס, אבל יש מגבלה גדולה. המחקרי הג'יבאס ברובם המכריע עד היום התבצעו על אוכלוסייה אירופאית.
נכון, וקשה להשליך ממנה על אוכלוסיות אחרות.
וברור שככל שהמרחק הגנטי בין האדם שעליו אנחנו רוצים להפעיל את התוצאות לאוכלוסיית המקור האירופאית גדל, כושר הניבוי הולך וקטן.
אוקיי, אבל בהנחה שמדינות באפריקה אולי או באסיה יתחילו לעשות בדיוק את אותם מחקרים, בסוף המידע הזה יצטבר ונוכל לפעול לפיו.
השאלה מתי זה בסוף, אם זה בעוד 10 שנים או בעוד 100 שנה, ולכן שאלת מה כדאי למדינה לעשות, ואם מדינות יתחילו להשקיע sooner than later, אז הפער הזה יצטמצם. זאת אומרת, השלב הראשון יהיה ממש מחקר קליני שכל המדינה, שכל האנושות או כל העולם המפותח ישתתף בו. אחרי 10 שנים, ההבנה שלנו והזיהוי של האסוציאציות בין וריאנטים גנטיים לסיכון למחלות יהיה כל כך גדולה, ואז אפשר באמת יהיה ליישם את זה למרבית המחלות.
השאלה היא, לדעתך זה יהיה רלוונטי לאוכלוסיות שקיימות עכשיו. לצורך העניין, האוכלוסייה בבריטניה שעליה מתבצע המחקר העצום הזה, בסופו של דבר, חלק מהאנשים האלה ימותו בגיל יחסית מוקדם, 60-70, וחלק יגיעו לגיל 90-100. האם אתה תוכל לבנות על סמך זה איזשהו פרופיל גנטי שאומר חיים ארוכים, או איזושהי תכונה אחרת שהיא מאוד אמורפית כרגע, אבל יש לה בסיס אמיתי בגנטיקה שלנו?
כן, צריך לדבר ראשון לשערך את התורשתיות של חיים ארוכים, ויש, אני לא בקי, זה לא בדיוק התחום שלי, אבל יש מדדים, אז אני לא יודע מה המספר, אבל זה על סקאלה של 0-100%, ויש את האוכלוסייה היוצאת דופן של אלה שחיים מעל גיל 100. כן, ויש וריאנטים גנטיים שמופיעים אצלהם בשכיחות גדולה, אז כן, אפשר לאפיין את התרומה הגנטית שתורמת לסיכוי להיות חיים ארוכים.
אז איפה לדעתך נכנס הצד של ההייטק באמת בסיפור הזה? כמה חברות שקמות כיום, או מעבדות מחקר שמשתמשות יותר ויותר בכוח מחשוב, תורמות לנו לרפואה הגנומית, לטיפולים שאנחנו יכולים להציע, או למחקרים שאנחנו מבצעים כיום?
זה פן אחר בתועלת שאנחנו יכולים להפיק ממחקרי הג'יבאס. כי מה שהדגשתי עד עכשיו זה היכולת לזהות סיכון מוגבר. וכמובן, ברגע שנזהה אנשים שיש להם סיכון מוגבר לפתח את המחלה, נוכל להמליץ להם אורח חיים שונה וכולי, רפואה מונעת. אבל מסתבר שלמחקרי הג'יבאס יש עוד תרומה יוצא דופן, וזה פיתוח תרופות. משום שהמחלות המורכבות, הן לא רק מורכבות במובן שהן נגרמות משילוב של פקטורים גנטיים וסביבתיים, וסביבתיים זה כותרת שאין לנו מושג מה עומד מאחוריה.
כן.
לא שגנטית, אז גנטית אנחנו מתחילים להבין, אבל קל להגיד יופי גורמים סביבתיים.
כן.
אבל אנחנו לא ממש מבינים מה עומד מאחורי זה, אבל הן לא מורכבות, המחלות המורכבות לא רק מורכבות מההיבט הזה, אלא הן מורכבות מאוד בהיבט המולקולרי. מה אנחנו מבינים בהיבט המולקולרי על מחלה כמו סכיזופרניה?
כן.
אתגר עצום. מתברר שתוצאות הג'יבאס הם אחד האמצעים החזקים ביותר שיש לנו להבין את הפתוגנזה, את התהליכים הראשוניים ברמה התאית המולקולרית שגורמים למחלה. למה? משום שכל וריאנט גנטי כזה שמגביר את הסיכון, מגביר אותו כתוצאה מזה שהוא משפיע על איזשהו פעילות של גן.
כן.
וכמו שאמרתי, המחלות המורכבות מושפעות לא בצורה מונוגנית, לא מווריאנט אחד, אלא כל מחלה כזו מושפעת מפעילות של מאות או אלפי וריאנטים. זאת אומרת, זה כבר לא גנטיקה של גן יחיד או חלבון יחיד, זה כבר גנטיקה של סיסטם, של מערכות. התחום נקרא System Genetics ו-System Biology, והיכולת להבין פעולה של מערכות היא מאוד מאוד מאתגרת. וכאן יש צורך ב אלגוריתמים מאוד חזקים, ויותר מזה נכנס יותר ויותר שימוש של Deep Learning, בתחום של הניסיון להבין את המנגנון המולקולרי שמוביל להתפתחות של מחלות מורכבות. אז יש פה אתגר מאוד גדול, לא רק מתוך נתוני הג'יבאס, לא רק לזהות ולחשב סיכונים, שזה יותר קל, זה כבר סטטיסטיקה, אבל ניסיון להפיק מתוך התוצאות האלה הבנה מערכתית של התהליך הפתולוגי, וברגע שיהיה לנו את ההבנה המערכתית הזו, נוכל להתקדם למה שציינת בהתחלה, טיפול יותר טוב, תרופות. אני לא מכיר תרופה מאוד אפקטיבית לסכיזופרניה, כנראה מהעובדה שאנחנו לא באמת מבינים את הפגם המולקולרי.
שמוביל לסכיזופרניה. שמוביל.
ברגע שנבין, אפשר יהיה לפתח תרופות. זה מה שדומה לסרטן. הטיפול המסורתי בסרטן היה הקרנה, מה שמצביע על זה שאנחנו לא מבינים את המנגנון המולקולרי שמוביל לפתולוגיה. אבל עכשיו הטיפולים היותר יעילים, המותאמים אישית, לא לאדם אלא לגידול. למוטציות שבבסיס הגידול, את הטיפולים האלה נבנים על ההבנה שלנו על הבסיס המולקולרי של הגידול, ואז אנחנו מחפשים התרופה שבאופן ספציפי תתאים לגידול הספציפי.
אבל אפשר יהיה לעשות את זה בהנחה שזה יעבוד, ונאסוף מספיק מידע גם על מחלות הרבה יותר מורכבות מכמה מוטציות ספציפיות שהתרחשו בגידול סרטני מסוים.
נכון מאוד.
ומצד שני, אנחנו גם יכולים להסתכל על הרפואה המותאמת אישית כזו, בתור משהו שמאפשר לרופאים הרבה יותר כלים בטיפול שלהם כבר היום, או שזה עדיין לא נכנס יותר מדי?
זה לא נכנס. זה לא נכנס. עכשיו השאלה למה לא נכנס.
אוקיי.
סרטן הוא פורץ דרך, כי באמת אפשר להתאים לחלק מהגידולים טיפול בהתאם לפרופיל הגנומי של הסרטן. אז זה, האונקולוגיה היא תחום יוצא דופן. תחומים אחרים שאפשר להתאים ממש טיפול תרופתי, זה דווקא איזשהו תת תחום של רפואה מותאמת אישית.
אוקיי.
זה המינון של התרופה. היום, בגדול, הרופאים יודעים לתת את אותו מינון לכל החולים במחלה מסוימת. ומסתבר שזה רחוק מלהיות אופטימלי.
כן.
מסתבר שצריך להתאים את המינון של התרופה בהתאם לפרופיל גנטי של האדם, וזה אחד מהתחומים שיכולים להשפיע בטווח היותר קצר. ההבנה מצטברת, ושוב, יתרון של ג'יבאס. הרי כל חולה בבית חולים שמטופל בתרופה, אם יהיה את הפרופיל הגנטי שלו מצד אחד ורקורד עד כמה התרופה הועילה או לא הועילה, יקדם במהירות את ההבנה שלנו איך להתאים מינונים לפרופיל הגנטי.
אוקיי, אז בואו נדבר רגע על השיטות עצמן. איפה השיטות האלה של ריצוף מלא, במיוחד שהוא באמת נותן לנו את מקסימום המידע שאפשר לקבל, איפה הן עומדות היום? זה משהו שאנחנו באמת יכולים לבצע על כל כך הרבה אנשים, או שזה דורש משאבים עצומים, או איזשהם מחקרים וגרנטים וכולי, שנוגעים בדיוק לזה?
יש פה שני אתגרים. האתגר הכלכלי הוא אולי מינורי. משום שבניגוד ללפני 20 שנה שריצוף גנום מלא עלה מיליארדי דולרים, היום שמעתי בבוקר שיש חברה שמוכנה לרצף את הגנום שלי כבר ב-100 דולר.
אוקיי.
בריצוף עמוק.
וואו, מדהים.
ממש, ב-100 דולר. אז כן, זה, אני חושב שבדיקת ממוגרפיה עולה לקופת חולים סדר גודל כזה. עם הטכנאי והזמן שלו, אז כדאי לחוש את סדרי הגודל.
כן.
זה ריצוף מלא בסדר גודל של בדיקת ממוגרפיה. אתגר שני זה איפה לאחסן את המידע. אז פה צריך תשתית חישובית ברמה של קופות החולים או המדינה, צריך לאחסן את המידע הזה, אבל שוב, זה לא כמויות אדירות, אני חושב גוגל היום עם העננים שלו מסוגל להתמודד עם ה... וזה לא מידע כל כך עשוי. אז אני אומר, זה אתגר מאוד גדול, אבל אפשרי ובסדר גודל לא, זה לא מדע דמיוני. לא מדע בדיוני, אבל האתגר הגדול הוא לדעת לעשות אינטרפרטציה. האם אנחנו יודעים להשתמש קלינית במידע של ריצוף של גנום שלם? והתשובה היא לא. משום שאנחנו יכולים, יודעים היום לעשות פירוש טוב של וריאנטים גנטיים רק ב-2% מהגנום.
אהה, הגנום שמקודד בעצם לחלבונים.
החלק מהגנום שמקודד לחלבונים.
אוקיי.
בדיוק. הוא מהווה רק 2% מהגנום.
נכון, אבל מה עושה כל השאר בעצם?
מה עושה כל השאר זה שאלה מצוינת. דרך אגב, המוטציות של המחלות המונוגניות, הקלאסיות שהזכרנו מקודם, מאופיינים במוטציות שהן ספציפיות באותם רצפים שמקודדים לחלבונים. זה 2% שאנחנו יודעים להבין, לעשות אינטרפרטציה לא רעה לגבי אפקט של שינוי גנטי, ולכן היום בקליניקה מה שעושים זה לא ריצוף של הגנום כולו, אלא ריצוף רק של החלק הזה, המקטע הזה של 2% מהגנום, שנקרא אקסום, All Exome Sequencing.
כן.
אבל אם כבר עושים את המאמץ, אז מומלץ למדינה כבר להשקיע ב-100 דולר, לעשות ריצוף של כל ה-100% ולא רק 2% מהגנום. בתקווה, היום אנחנו לא כל כך יודעים לעשות אינטרפרטציה של המשמעות של וריאציות גנטיות, של שינויים גנטיים ב-98% שלא מקודד לחלבונים, אבל בשנים הקרובות, אנחנו מקווים שנוכל. דבר מאוד מעניין, הרוב המכריע 95% ומעלה מהווריאציות הגנטיות שציינו במחקרי הג'יבאס, שמשפיעים על הסיכון שלי ושלך לחלות באלצהיימר או בפרקינסון או בסוכרת שנזדקן בסביבה טובה, הם וריאציות גנטיות ב-98% של הגנום שלא מקודד.
כן.
אנחנו יודעים את זה סטטיסטית, הזיהוי הסטטיסטי הוא קל, הוא לא מאתגר. אבל איך המנגנון שבאמצעותו הווריאנטים האלה עובדים, יש קושי מאוד גדול, ודרך אגב זה הנושא מחקר העיקרי של המעבדה שלי.
מעניין. אז בוא תרחיב קצת בבקשה.
אז העניין המחקרי של המעבדה שלי התחיל באחת התופעות המרתקות בטבע. ואחת התופעות המרתקות בטבע היא העובדה שכולנו התחלנו מתא בודד, בביצית מופרית.
אוקיי.
מה קיבלנו? קיבלנו עותק של כל הכרומוזומים מאבא שלנו, ועותק של כל הכרומוזומים מאמא שלנו, שני עותקים של הגנום האנושי. והגנום האנושי זה ספר, זה אנציקלופדיה, איך לייצר בן אדם.
נכון.
ואחרי, יש ביצית מופרית. תא אחד, כולנו התחלנו מהתא הבודד הזה, ואחרי כמה שעות, התא הזה הופך להיות שני תאים. ואחרי עוד כמה שעות, השני תאים האלה הופכים להיות ארבעה תאים, והם עדיין זהים. ואחרי כמה שעות, ארבעה תאים האלה הופכים לשמונה תאים, עדיין זהים, אבל אחר כך קורה נס. השמונה תאים האלה הופכים ל-16 תאים, והם כבר לא זהים. אחד מהם יהווה את הבסיס למערכת הנוירונלית, ותא אחר לאיברים הפנימיים, ותא אחר מה-16 לעצמות. כלומר, התאים שבגוף שלנו מכילים את אותו אנציקלופדיה, בגדול, את אותו עותק של הגנום, אבל כל תא יודע להשתמש בפרקים הרלוונטיים לפי סוג התא שלו. את תאים במוח יודעים להשתמש בחלק של הגנום שנחוץ כדי לייצר תאים מוח נוירונים. ותאים ברשתית יודעים להשתמש בחלק אחר לגמרי. אותו גנום, אבל משתמש בחלק אחר לגמרי. כלומר, התאים יודעים להשתמש בפרקים ספציפיים מתוך האנציקלופדיה המלאה, בהתאם לסוג הרקמה שהם נמצאים בה, כלומר, מה שאנחנו קוראים ביטוי גנים. הגנום מכיל את העותק של כל הגנים, אבל כל סוג תא משתמש, מבטא תת קבוצה שונה של גנים. התהליך הזה כמובן הוא תחת בקרה מאוד מאוד הדוקה, ותחום המחקר העיקרי של המעבדה שלי זה התחום של בקרת גנים. איך קורה הנס הזה שתאי נוירונים יודעים להשתמש, לבטא קבוצה מסוימת של גנים, בעוד שתאי שריר יודעים לבטא קבוצה אחרת? גם זה, המידע הזה, מקודד בגנום, משום שאין שום דבר חוץ מהגנום.
כן.
אז הגנום, חוץ מה-2% שמכיל אינפורמציה איך לייצר חלבונים,
יש בו גם איזה פתיח כזה שאומר איך לקרוא אותו.
ולא רק פתיח, חלק ניכר מה-98% האחרים, כי שאלת מקודם מה ה-98% האחרים, דרך אגב, לפני 20 שנה קראו לזה, לחלק מנו ג'אנק די-אן-איי. יכול להיות שחלק מנו ג'אנק די-אן-איי, במובן זה שיש מקטע די-אן-איי, ונבוא עם מספריים ונזרוק מיליון אותיות, ויצא...
בדיוק אותו בן אדם.
יכול להיות שביני ובינך נשווה את הגנום שלי והגנום שלך, ויכול להיות שיש מקטע של מיליון אותיות שמופיעים אצלי ולא מופיעים אצלך, ושנינו מאושרים ובריאים. אז חלק מזה הוא באמת יכול להיות שאינו פונקציונלי, אבל חלק ניכר מהאחוז של הגנום שלא מקודד לחלבונים, אחוז ניכר מה-98% שהם לא חלק מהאקסום, מכיל אינפורמציה רגולטורית בקרתית, ששם כתוב כל גן, באיזה תנאים, באיזה סוגי תאים, אמור להתבטא הגן, ופגיעה בפעילות של הרצפים הרגולטוריים האלה, על ידי וריאציות גנטיות, היא זאת שגורמת לשוני בסיכון היחסי של כל אחד מאיתנו לפתח מחלות שונות. כך שבגדול, מוטציות ברצפים שמקודדים לחלבונים יוצרים מחלות קשות, בגדול, ווריאנטים שיש להם אפקט יותר קטן, במצטבר, הם וריאנטים שמשנים את הפעילות של רצפים רגולטוריים בגנום שלנו.
השאלה אם לדעתך נוכל להגיע מתישהו בשלב הקרוב, אני לא מדבר כמובן על עוד כמה מאות שנים, אני מדבר ממש בעשורים הקרובים, לרמה שאנחנו יכולים לעשות עריכה גנטית, גם למחלות השכיחות, למחלות היותר נפוצות והמורכבות, כמו סוכרת ואלצהיימר. כי כיום אנחנו יכולים אולי לעשות את זה לגן הספציפי שמקודד לחלבון, שמאפשר לווירוס ה-HIV להיכנס לתאים, כמו שעשה חוקר בסין. אבל האם אנחנו יכולים לעשות את זה למחלות שיש בהם 200 גנים, או 200 אזורים בגנום שבהם יש בעיה?
יש פה אתגר מאוד גדול. משום שזה נכון שסדר גודל של 200 וריאציות גנטיות משפיעות על הסיכון לסוכרת, אבל קומבינטורית אין שני אנשים שיש להם את אותו שילוב של ה-200. תחשוב על 200 כדורים אדום ושחור, וכל אחד מאיתנו קיבל את מספר השחורים ומספר הלבנים, אז יש אנשים בינינו שיש להם סיכון מוגבר לסוכרת, אבל הקומבינציה של התרומות הרעות היא קומבינציה שונה. הנקודה הזו היא לא טריוויאלית, אבל זה אומר שהתיקון יהיה צריך להיות מותאם אישית. זה לא משהו שיהיה כדאי לחברה לייצר, אתה יודע, חברה בדרך כלל כדאי לייצר איזשהו שטנץ.
נכון, משהו שיתאים לכולם.
מתאים לכולם. להתחיל להתאים את התיקון, אני חושב שזה לא יהיה כדאי כלכלית, יחסית לאלטרנטיבות של רפואה מונעת וכו', אז אני חושב שהאתגר הגדול הוא שמה. לעומת מחלות כמו סכיזופרניה, מחלות מאוד מאוד קשות, ששם אולי יש שווה את המאמץ. אם רואים ילד שיש לו נטייה מאוד חזקה לסכיזופרניה, הוא בר, ויהיה לנו את היכולת לתקן, אולי במחלות כאלה, אולי. אבל כמו סוכרת, זה נראה לי אתגר גדול, ויותר קל להקטין את כמות העוגות שהילד אוכל.
נקודה טובה. אבל באיזשהו מקום יכולות להיות מחלות שבהן יש, נגיד, מתוך 200 אזורים ספציפיים בגנום שיכולים להיות וריאביליים ומקושרים למחלה, אולי 5 מהם יהיו מקושרים הרבה יותר אפקטיביים ובולטים בקשר שלהם למחלה, ועליהם כן תוכל להשפיע. זה משהו שהוא מהווה שיקול לדעתך או של... לא ממש.
אנחנו עוד לא כל כך מבינים את הארכיטקטורה של הגורמים הגנטיים האלה, ועד כמה שהתמונה שצצה, היא שיש תרומה של עשרות. אמנם בודדים עם תרומה מכרעת, אבל עדיין יש אפקט מצטבר של עשרות. קשה יהיה לתקן למרבית המחלות רק וריאנטים בודדים בשביל לקבל אפקט משמעותי.
Fair enough, אוקיי. זהו, אז בתור טייק אישי קטן כזה לסיום, לאן אתה היית רוצה לראות את המדע הזה הולך? מה אתה מקווה שיקרה בשנים הקרובות, שאולי יאפשר לך להתקדם במחקר שלך, או לראות איזה שהן תוצאות הרבה יותר מעניינות?
כמו שאמרתי, האתגר העיקרי זה לשפר את היכולת שלנו לעשות אינטרפרטציה של רצפים של גנום שלם. משום שכרגע אנחנו מוגבלים מאוד, גם ב-GVAS וגם ב-Exome Sequencing, ביכולת שלנו לראות את התמונה. וברגע שנדע לעשות אינטרפרטציה שלמה, זה הקפיצה המשמעותית. אז באמת, מצד אחד, נוכל לחשב סיכונים וסיכויים בצורה מדויקת, כי היום החישובים שלנו הם מאוד חלקיים, ומצד שני, נוכל לפתח טיפולים יותר יעילים.
אוקיי, מעולה. תודה רבה לך, פרופסור אלקון.
תודה לך.
עד הפעם הבאה. זהו, מרגש, נכון? אז רק לסיום, ואחרי שסקרתי איתכם את הצדדים החשובים של הגנומיקה והעריכה הגנטית בימינו ובעתיד הקרוב שלנו, אני אסיים ואומר שזה באמת אחד התחומים המרתקים במדע של היום, בכלל, ושהוא בהחלט יעמוד בבסיס של טכנולוגיות רבות שנדבר עליהן בהמשך. בפרק הבא, לעומת זאת, נעבור לאורגניזמים קצת שונים, מאלה שאליהם התרגלנו, אבל גם כאלה מעניינים לא פחות. בינתיים, בטח כבר החלטתם מה אתם חושבים על ממוגרפיות, ריצוף גנטי, מחלות מורכבות והחידוש מרחיק הלכת של השיטות האלה. אתם מוזמנים לשתף אותי ואחרים כמובן בקבוצת הפייסבוק או בטוויטר של הפודקאסט. חפשו ביוטכנולוגיה בקיצור וספרו לנו מה חשבתם. אני אריק, וניפגש בפרק הבא.